די, שאוס גיר? טוב, רבותיי, בוקר טוב, שבוע טוב. הפעם אני קצת חורג מדרכי, ואני הפעם רוצה לדבר בנושא שהמלחמה, המצוקה, אנשים נמצאים בדרום במצוקה, נפילות, קסאמים, נפילות, קסאמים, אנשים בגלות, אנשים בורחים, אף אחד לא רגוע, המסחר לא עובד, בתי ספר לא עובדים, סמינרים לא עובדים, ישיבות עברו מקום, הכל במצוקה. מה אנחנו צריכים לחשוב, רבותיי היקרים, מה אנחנו צריכים לחשוב בשעת מצוקה זאת? אני רוצה לומר לכם, דחיית גיוסם של בני ישיבות לצבא מאז ומתמיד היה אחד הנושאים היותר טעונים שתפסו מקום במרכזו של כל ויכוח בין דתיים לחילונים, בין דתיים לחרדים. ובכן, נדמה לי שהתמורות החולפות על החברה בישראל לא פסחו גם על נושא זה. אך נראה כי עדיין יש מקום בצורך להביא לפני הקוראים דברים ברורים בנושא זה, אשר יהיו בבחינת דם השלשים לעצמך, דם השלשים לאחרים. ובכן רבותיי היקרים, בשעת מצוקה צריכים להבין בנושא הזה. בחורי ישיבות הם לא מתחמקים, משום שתארו לכם רבותיי, ואני זוכר שנפגשתי עם מישהו בשעת המלחמה עכשיו, הוא צעק עלי, תראה, אנשים נלחמים בעזה ונופלים ונפצעים ואתם... אמרתי, אדוני היקר, תקשיב טוב אליי, אל תשאל אותי את השאלה הזאת. ראש עיריית אילת לא גובה ארנונה מהאנשים, יש אנשים שבאים לגור שם בשביל לא לשלם ארנונה, האם זה נקרא שמתחמקים? האם זה נקרא שמשתמטים? תגיד לי, זה נקרא שמשתמטים? באילת לא משלמים ארנונה. מה אתה רוצה? יש לך בעיה, תשאל את ראש העיר. כל בחורי ישיבות הם מהווים בתור שירות, ואת הפטור הזה הם קיבלו בשנות ה-50, ואם יש לך שאלות, נא לשאול את הרמטכ"ל או את דוד בן גוריון או מי שאתה רוצה, מדוע הם נתנו את הפטור? אני צריך להסביר לך כל פעם מחדש מדוע אני לא הולך לצבא, אולי אני כן הולך לצבא. למה אני הולך? משום שיש חיל רוח, כמו שיש חיל הים ויש חיל אוויר ויש חיל תותחני ויש חיל גולני ויש חיל שגרירי ויש נספחים מסחרים בארצות הברית, יש חיל רוח. זה מה שצריך לעשות, רבותיי היקרים. אני עדיין לא מחפש תשובה לרחוב, אני רוצה תשובה לעצמנו. יש חיל רוח, נא לחזור ולשנן איזה 10 פעמים, חיל רוח. וכמו שהחיילים עובדים בשעת מצוקה, גם גולני, גם תותחנים, גם חיילים, גם חלבים, גם חיל רוח, צריכים לעבוד שעות נוספות. זה היסוד הגדול ביותר. זה היסוד הגדול ביותר, תפילה חשובה בכל מצב, בכל מקום. אבל צריך להבין, בעלי בתים, נשים, אנשים שעובדים, הם צריכים הרבה להתפלל. בני תורה הם צריכים גם להתפלל, אבל צריכים גם כן להילחם. והמלחמה שלהם זה על ידי תורה ומצוות. זה כל היסוד. נא לדעת שזה נקרא על ידי תורה ומצוות. כתוב בחז"ל, הכל כל יעקב בידיים ידי עשיו. אומרים חז"ל, הכל כל יעקב אין הידיים ידי עשיו. הדברים פלא, זה לא דרכו של המדרש לקחת מילה ולשנות את הכל. כתוב בתורה, הכל כל יעקב הידיים ידי עשיו. אז איך אתה אומר, אין הידיים ידי עשיו? אמר הגאון מווילנה. כתוב, הכל בליבב. הקל כל יעקב. אם הקל כל יעקב לא לומדים, אז הידיים צריך, צריך ידיים, צריך צבא, צריך F-18, צריך חיל אוויר. אבל אילו הידיים היה הכל כל יעקב, אז אין הידיים ידי עשיו. נא לחזור ולשנן את הדברים הללו. בגמרא ברכות, במסכת ברכות, כ"ח עמוד ב', בשעת פטירתו של רבי יוחנן בן זכאי, אמר לתלמידיו בתור צבא, הכינו כיסא לחזקיהו מלך יהודה, שיבוא ללוויה שלי, והדברים הם פלא. אין שום ספק שפה מדובר בדברי קבלה וזוהר ודברים נסתרים, כי הוא כבר נפטר, הוא היה בבית ראשון, ורבי יוחנן בן זכאי היה בחורבן בית שני. עם כל זה, אנחנו רוצים להבין מה הקשר יש בין חזקיהו לרבי יוחנן בן זכאי. חזקיהו בבית ראשון, רבי יוחנן בן זכאי בסוף בית שני בחורבן, היה יותר מאשר 600 שנה. מה התכוון שאמר לתלמידיו שיכינו כיסא לחזקיהו? רבותיי היקרים, חזקיהו כתוב בנביא שלא היה לו צבא, וכשסנחריב מלך אשור בא עם 185 אלף חיילים ללחם עמו, אז רב שקד, זה שר הביטחון שלו, זה יהודי מומר, הוא בא ואומר, על מי בטחת, על מי שנת, כנה רצוץ. בשבנה שהיה שר הביטחון של חזקיהו פחד מוות ורצה להיכנע. הוא רצה להיכנע, וכיוון שחזקיהו לא רצה להיכנע ולא שמע לו, אז הוא לקח, הוא שלח באיזה חץ, עם איזה אבוגד כזה, נקרא כזה, ששולחים חץ, ושם כתוב בחץ, שבנה וסיעתו רוצים להיכנע. חזקיהו לא רוצה להיכנע, הוא רצה לכל הפעול, כדי שאחר כך שסנחריב יכבוש אותם, שלא יהיה לו בעיות. כך הוא כתב את זה. ו-185,000 חיילים, מה היה בסוף? שכולם אכלו טונה פיש ופגרים מתים ומתו. זהו בדיוק מה שהיה אצל רבי יוחנן בן זכאי. דומה לזה היה אצל הרם, בנאמן, זה מופיע במלכים, אצל אלישע, שארבע מצורעים, זה בהפטרה של פרשת מצורע, באו ארבע מצורעים למחנה הרם, ואף אחד לא נמצא שם, הם שמעו קולות, פחד מוות, קולות, והם ברחו. רבותיי היקרים, אצל חזקיהו, מלך יהודה, הוא היה חזק, הוא לא שמע, הוא החליט והוא לא נכנע. אילו אצל רבי יוחנן בן זכאי היה בדיוק הפוך. ירושלים הייתה מבוצרת, כבר לטיטוס ואספסיאנוס כבר לא היה להם כבר כוח, הם נלחמו, הצליחו במקדוניה, בגליל, באפריקה. פה הם היו 3 שנים, הם היו במצור ולא הצליחו, הם כבר עצרו, כבר נמאס להם פה. העם היה חדור רוח לחימה, לעם היה מחסנים, לעם היה אוכל, והעם היה חזק, ואז רבי יוחנן בן זכאי עשה את עצמו חולה, ומת, יצא החוצה ונכנע לאספסיאנוס והיה, ואמר לו שאנחנו נכנעים. ואספסיאנוס שואל אותו, מה אני אתן לך שכר? זה מופיע במסכת גיטין, שכר על זה שאתה, מודיע לי את הסוד צבאי הזה. אמר, אני רוצה רק כמה קרוונים, טרנטלה ויבנה, ויש איזה צדיק אחד בירושלים, קוראים לו רבי צדוק, לתת לו תיינים של ט"ו בשבט. הוא כמובן צחק, זלזל, מה קרה פה? ובכן רבותיי, ברחוב היו אומרים שרבי יוחנן בן זכאי הוא נכנע, הוא חלש אופי. חזקיהו היה אדם חזק, ידע לעמוד על שלו, רבי יוחנן בן זכאי הלך ונכנע. אבל התשובה היא לא נכונה. רבי יוחנן בן זכאי רמז להם בשעות פטירתו, אחינו כיסא לחזקיהו, הוא יבוא ללוויה, כי שנינו היינו בדעה אחת. אף על פי שנראה לכם שחזקיהו היה חזק ואני הייתי חלש, שנינו עשינו רק שיקול אחד, באיזה מצב היה העם עם כל יעקב. חזקיהו בימיו בדקו מדן ועד באר שבע, לא מצאו תינוק ותינוקת שלא היו בקיאים בתרועה ובטהרה ובמשניות. היה הכל יעקב עם וב. ממילא אין הידיים ידי עשיו, ולא צריך שום ידיים ידי עשיו. ותהיה סייעתא דשמיא, וטונה פיש הרג את חיילים של סנחריב, או אצל הרב זה הקולות והמאומה. אבל בדורו של רבי יוחנן בן זכאי, שלא זכו לזה, הקל כל יעקב, הייתה ירידה רוחנית, היה צריך לנהוג אחרת, ואכן הוא ביקש שיתנו לו כמה קרוונים, טרנטלה ויבנה, שיתנו לו כמה קרוונים ביבנה, או רבי צדוק, שיתנו לו תנים של ט"ו בשבט. זה מה שאומר, רבותיי, זה צריך לחזור ולשנן. שעם ישראל בנוי קצת בצורה אחרת. אני אומר לכם, יש לי בדיקת שטח בעניין הזה. כל המלחמות שהיה מזמן מלחמת השחרור, סיני, ששת הימים, מלחמת יום כיפור, סקאדים, מלחמת המפרץ, הקטיושות, ועכשיו הקסאמים, כולם היו ניסים, כמה שמתארגנים ומכינים ונשק וביטחון, זה F-15, ובסוף הכל היה בצורת נס. מי שלא מאמין שיקרא קצת היסטוריה, וההיסטוריה מדברת בעד עצמה. העניין, רבותיי, כתוב בעמלק, כתוב, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, בסוף פרשת בשלח. ואז משה קורא ליהושע ואומר, יהושע, אתה חייל האמיץ, ואתה, אני מבקש ממך, אתה, בחר לך אנשים וצא לנחם בעמלק מחר. אלה פלאים. ומשה אהרון לחור עובדים שם באזור, וכאשר, יהושע אומר, אני לא למדתי בצבא, אני לא הייתי בישיבת הסדר, לא הייתי בנחל חרדי, אני לא יודע להחזיק רובה, איך אני אלחם? אומר, לא משנה. מה אתה עושה? שואל אותו משה. אומר, אני מנקה ספסלי בית המדרש. ספסלי בית המדרש? איך אתה מנקה? אם אתה מצוין, קח מטאטא ותירא. אומר, אם מטאטא אפשר לראות, אומר, למה לא? רבותיי, אתם חושבים זה צחוק? במלחמת השחרור היה מיליון ערבים בירושלים, לא היה בירושלים מים, לא היה שום דבר. איך הם ערבים ברחו? לכו תראו בבניין כלל, ברחוב יפו יש שם תותח שחור שנקרא דוידקה. אותו תותח נמצא גם כן בשפת. מה זה דוידקה? אחד בשם דוד גרונר. הוא יצר תותח כזה שעושה רק רעש, כמו הרעש של פורים. ערבים ברחו. הערבים ברחו, הם לא ידעו מאיפה באים, מה? אז אם לפני 60 שנה יכלו עם דוד קל להבריח את הערבים, למה שיהושע לא יכול להילחם עם מטאטא? ויכלו שיהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב, מה זה לפי חרב? אומר התרגום לפתגם דחרב, זה לא היה חרב, זה היה מטאטא. אז איך הוא הצליח? כי אנשים ברחו, זה היסוד. והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו וגבר עמלק. למה יניח ידו? למה יניח ידו? אם אתה אומר כאשר ירים ידו וגבר עמלק, אז למה, אם גבר ישראל, למה יניח ידו? רבותיי, הוא בחיים אף פעם לא יניח ידו. אבל העם שם לו משקולות בידי משה כבדים, קשה לו. ואהרון וחור תמכו בידיו מזה ומזה, והיו ידיו אמונה עד בוא השמש. כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת, ולא יראה בך ערוות דבר, ושב מאחריך צורת החיים כמו שהולך פה בארץ, היא זה אוטומטית שגורמת לכל הבעיות. כי תצא מחנה ונשמרת, ולא יראה בך ערוות דבר, ושב מאחריך זה משקולות ששמים על ידו של משה רבינו. ככה אנחנו צריכים ללמוד, וככה אנחנו צריכים להאמין. בזכות מה עומדות על רגלינו במלחמה בשערי ירושלים? זה בזכות שיושבים ועוסקים בתורה. אדם כזה, זה היסוד הגדול ביותר. וכתוב במלחמה, איש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו. מה זה הירא ורך הלבב? זה הירא מעבירות שבידו. והגמרא במסכת סוטה אומרת, איזה עבירה מדובר? מי ששח בין יד לתפילין, מי שמדבר בין יד לתפילין, לא יושב לביתו. אין לך עבירות אחרות, רק את העבירה הזאת. מי שמחלק ומפריד בין כוח הזרוע ידי עשיו לבין קול של יעקב, של תורה, מי שלא מכיר שעומדות היו רגלינו בשערי ירושלים, ילך וישוב לביתו. מי שמבדיל בין היד לראש, חיילים זה צבא, זה יד, ותורה זה ראש. מי שמבדיל בין היד לראש, שילך הביתה. זהו היסוד הגדול ביותר שאנחנו אומרים. וחז"ל אומרים, כתוב בפרשת פנחס, אלף למטה, אלף למטה, הלכו לצבא. אומר המדרש, כל שבט שלח 2,000 חיילים. 1,000 חיילים נלחם ו-1,000 חיילים נתפלל בשעת הקרבות שם בחזית. אני לא מבין, כל עם שנשאר בעורף גם יתפלל. אז בשביל מה צריכים לשלוח 1,000 אנשים שיתפללו? 1,000 אנשים צריכים ללכת לחזית, להזכיר לחיילים שהחיילים לא יבדילו בין היד לראש. 1,000 אנשים צריכים לבוא ולהתפלל בחזית, להזכיר להם את זה, שלא להבדיל בין היד לראש. ככה צריך להאמין את הנושא הזה. עלינו לזכור, חטאים מסכנים את עם ישראל. כי תצא מחנה על אויביך ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. לא, לדאוג שלא יהיה ושב מאחריך. חיים ללא תורה, חיים ללא מצוות, חיים של פריצות מביאים שואה על עם ישראל. מי יודע כמה מלחמות ואסונות יכולנו למנוע לו לא היה בנו ערוות דבר. זהו יסוד מאוד 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 גדול. ועל זה צריך להאמין. והחזון איש, כשבן גוריון בא אל החזון איש בשנות ה-50 ואמר לחזון איש, אני עושה אותך ראש ממשלה ואני נותן לך כסף, מה אתה קונה, גמרות או נשק? אמר לו חזון איש, אני קונה גמרות. אז עשה צחוק, איזה גמרות אתה קונה? בבלי ירושלמי, מה יותר מתאים להכות על ערבי? אמר לו חזון איש, אל תעשה צחוק, אם אני קונה גמרות לא יבואו הערבים. אז הוא צחק, מה זה לא יבואו הערבים? לא יבואו הערבים. הערבים לא יבואו. ודאי שלא יבואו. משום שאתם יודעים מה, בואו עכשיו נשכח מכל ההיסטוריה הקודמת. בואו נדבר על מלחמת לבנון השנייה, שכל הזמן מדברים עליה, לפני 2.5 שנים. כמה נרגו אנשים במלחמה? 157 חיילים. שמתוכם 100 בכניסות ללבנון, בטנקים, במג'בל וכדומה. כמה נרגו מהקטיושות? 57. מתוך ה-57 אלו היו 10 ערבים, מנצרת ומחיפה שגם הם נפגעו, 47. רבותיי, 47 אלו תורידו שקטיוש אחד פגע ביהודים, 300-400 יהודים שהיו מודרכים על ידי המפקד, שישב ליד בית העלמין בתל חי, והנחה אותם איך לצאת ללבנון, והגיע פצצה באמצע, ונרגו 25 חיילים, אפשר לראות את התמונות שלהם ליד בית פרות בתל חי. אז כמה נשאר לנו מהקטיושת? 22 אנשים. כמה קטיושות נשלחו מלבנון? 4,000. רבותיי, 4,000 קטיושות. 4,000 קטיושות נשלחו מלבנון, באמת הוא רק 22. תגידו, זה נורמלי? זה נורמלי? האם אנחנו לא רואים פה את האלוקים? אז זה צריך הרבה להסביר רעיון. אם החזוני שאמר שלא יבואו ערבים מועדים, יבואו ולא יבואו הקטיושות, זה אותו דבר. אם עם ישראל במצוקה ונמצאים בגלות ונמצאים בבעיה ומתפללים, לא יבואו הקטיושות. עם ישראל בנוי בצורה אחרת, גם ארץ ישראל בנוי בצורה אחרת. איזה ארץ אשר עיני השם אלוקי רבה מראשית שנה ועד אחרית שנה, עם ישראל בנוי בצורה אחרת, צריך לחזור ולשנן את כל הדברים הללו. אנחנו לפעמים שוכחים את זה מרוב הטרדה ומהמאומה, אנחנו שוכחים את זה. כל קיומו של עם ישראל בארץ ישראל, כבשה אחת בין 70 זאבים, הוא נס יומיומי. כל המלחמות שעברו עלינו כאן היו ניסים גלויים. זה רק התורה והמצוות מצילים אותנו, ואם השם לא ישמור יושב שקד שומר, עלינו להתחזק בכל יעקב, להתחזק בשרייך ירושלים, להסתכל כלפי מעלה ולשבת דוינו להבין שבשמיים. הייתי בקנדי, זה התעופה, דיברו אותי 3 חברים, ואני רואה איזה אמריקאי אחד שרוצה להידבק אליי, ובסוף הוא בא ואומר לי, כבוד הרב, אפשר לשאול אותך שאלה? אמרתי, אדוני, אני מאוד ממהר, המצוס כבר יוצא. הוא אומר, 2 דקות אני מאוד מבקש. טוב, אמרתי, 2 דקות מהר. אומר אני, כבוד הרב, אני עושה עלייה, אמרתי, ברוך השם, תזכה למצוות רבות וחסרונם, ואני מקבל 3 אופציות מהסוכנות. הייתי מבקש מהרב שיגיד לי, מה יותר טוב? אמרתי לו, איפה אתה מקבל? אומר לי, בדרום. איפה? אומר לי, באר שבע, ירוחם, דימונה. אז מה? אז תגיד, יגיד לי הרב, איפה הכי טוב? איפה המקום הכי טוב? איפה המקום הכי טוב? אמרתי לו, מה נקרא אצלך טוב? אתה רוצה דיסקוטקים, אתה רוצה קולנוע, אתה רוצה מזג אוויר, אתה רוצה חולות, אתה רוצה בדואינים, אתה רוצה גמלים, מה הכי טוב? אומר, איפה יש הכי ביטחון? אמרתי, ביטחון, 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 תישאר בניו יורק. הוא חטף הלם. אמרתי, אם אתה רוצה ביטחון, תישאר בניו יורק. שמעת מה שאמרתי לך? אם אתה רוצה ביטחון, אתה תישאר בניו יורק. אומר לי, אבל אני רוצה לעשות עלייה. אמרתי, עלייה מקוצבה. אתה אמרת שאתה רוצה ביטחון, ביטחון המקום הכי מסוכן ליהודים לגור בעולם זה ארץ ישראל. משנת 1948 עד היום ישנם בתחת קברות, בתחת מצבות מאבן, חיילים צעירים שלא בנו ולא התחתנו אפילו, 23,550 חיילים, חוץ מבית לוינשטיין וצרות וכל מיני פיגועים ופצועים, 23,550 חיילים שמתחת מצבה, תבנה לבדוק את זה בכל העולם באותו זמן, בסוריה מדינת עימות, ברוסיה הקומוניסטים לפני שנפלו, באיראק סדאם חוסיין, לא מתוק בכלל ליהודים. מי זה שאמר לכם את המשפט הזה? מי זה שאמר לכם את המשפט הזה? התאה אתכם, פה המקום הכי מסוכן. אם אמרתי לו אותו בלדה, אם אתה רוצה שהבן שלך לא יתחתן עם גויה, שהבן שלך לא יתחתן עם גוי, תבוא לארץ תיפצע, אבל בשביל ביטחון תשאר. זה מה שאמר רבי יוחנן בן זכאי לתלמידיו. רבי יוחנן בן זכאי אמר, חזקיהו מלך יהודה, הוא יבוא הראשון ללוויה, כי אני והוא היינו באותו דעה. אתם חושבים שטעות, הוא היה בימין ואני הייתי בשמאל, הוא חזק ואני נכנע, לא נכון, שנינו היינו באותו ראש. השאלה איפה היה כל יעקב? אצל חזקיה היה כל יעקב חזק, אין הידיים ידי עשיו, אצלי שכל יעקב היה חלש, הידיים ידי עשיו. אמרנו בן גוריון לחזון, אמרנו חזון איש בן גוריון, היום צריך נשק, צריך צבא, צריך מלחמה, אבל אילו היה גמרות ואני הייתי עושה צבא, לא היה צריך מלחמה. ככה אמר לו, חזון איש. ויש 3 גרסאות על כל העניינים הללו. רבותיי העיקרים, הם רוצים שיבואו בחורי ישיבות לעבוד ולהילחם, אנחנו נמצאים צבא. זה שהם לא מאמינים, כמו שחיל הים יגיד, למה חיל אוויר נוסעים במטוסים שיבואו, לצבע אוניות, זה טיפשות. כל אחד בצבא שלו, אנחנו חושבים שאנחנו יותר חשובים מכולם, אבל לכל המורות לשיטתם, אנחנו מעבדים בתור, בתור חיילים, אין שום ספק בנושא הזה. אין שום ספק בנושא הזה. אני שאלתי פעם, פגש אותי השבוע מישהו, אמרתי לו, סליחה, אני רוצה לך להבין, אתה הולך, נלחם, אולי אתה בכלל יכול להסביר לי מה זכותנו על ארץ ישראל? אבא שלך נולד בחוץ לארץ, סבא שלך בטח שנולד בחוץ לארץ. הרי באים שרים, נבנה ארצנו, ארץ מולדת, כי לנו ארץ זאת, הכל צחוק, רוב הציבור נולד בחוץ לארץ, תימן, מרוקו, הונגריה, ערבים, אבו דחליל, מוחמד לוי, חוג'י בוג'י, נולדו פה באקו, ברמלה, בלוד, ביפו. איזה מין דברים אלו? על מה אנחנו בכלל מדברים איתם? על מה זכותנו על ארץ ישראל? אף אחד שלא יגיד לי, לא משה רבינו, ולא אברהם אבינו, ולא תנ"ך, משום שלא מאמין בתנ"ך. נוסע לים בשבת, הוא לא מאמין בתנ"ך, אז מה הוא רוצה בכלל לדבר על דברים כאלו? אמר לי, טיפש אחד, תראה כבוד הרב, אני מאמין בתנ"ך. אמרתי, אתה מקיים? הוא אומר, מה זה משנה? זה חיים פרטיים, אני מאמין בתנ"ך. נסע בן אדם ברמזור אדום ועשה תאונה, שואל אותו השופט, תשמע, אתה תקבל עונש חמור, אתה עשית, עשית תאונה קשה עם פצועים, אבל תסביר לי בכלל את הראש שלך, איך נכנסת ברמזור אדום? אומר, הייתה לי אמונה שהרמזור התחלף לירוק, שמעתם את הטיפש הזה? הייתה לי אמונה שהרמזור התחלף לירוק, אמר לו, אדוני, אמונה בלי ביצוע לא שווה שום דבר. מה זה הייתה לך אמונה שהרמזור התחלף לירוק? איזה מין שטויות, זה דברים בתהילים. אם אתה עובר את כל העבירות שבתורה, נוסע לים בשבת, כל הפריצות, ואתה רוצה לומר לי שאתה מאמין בתנ"ך? אבותיי היקרים, צריך להבין, דבריו של החזון איש בנויים על שלושה גרסאות. אחד התאדמן על האמא שלו, לקח רובה והרג אותה. אומר לה השופט, תשמע, אתה תקבל עונש חמור. יש לך מה לומר לזכותך? אומר, כן, והתחיל לבכות, אדון שופט, אתה חייב לרחם עליי. אומר, למה אני רחם עליך? אומר, אדון שופט, אני יתום, אין לי אמא. שמעתם את הטיפש הזה? אני יתום, אין לי אמא. הרג את האמא שאומר שיתום, שמע בנימוס על אביך, ואל תיטוש תורת אמך, אל תרוג את האמא שלך ואל תהיה יתום. בואו בחורי ישיבות, תעזרו לנו, תבואו להילחם. למה שנבואו להילחם? אנחנו נלחמים. חיל הים יגיד לחיל אוויר, בוא תהיה בחיל הים, חיל אוויר יגיד לחיל הים, בוא תהיה בחיל אוויר, כל אחד והצבא שלו. מה זה, איזה מין דברים אלו? איזה מין דברים בתהילים אלו? איזה מין דברים? אל תרוג את האמא שלך ואל תהיה יתום. הורגים את האמא ואחרי זה באים צועקים שהם יתום. אתם לא רואים איזה דבר כזה? תראו לי מדינה אחת באפריקה, קונגו, בלגית, זאיר, תאילנד, מוזמביק, שנלחמים 62 שנה על עצמאותם? קיבלו חופשיות מקונגו, בלגית, מהצרפתים, מהאנגלים, 3 שנים מלחמת אזרחים, ורגוע, במדינת ישראל 61 שנה, כל הזמן, כל הזמן. אז מה? איזה מין דברים אלו? הם לא רואים שפה זה משהו אחר? לנו באמת יש הכרת הטוב לחיילים ששומרים, שהולכים בג'ינין והולכים בלבנות והולכים בשדרות, אבל שלהם יהיה הכרת הטוב שאנחנו מרשים להם להשתמש במילה תנ"ך. הם לא היו יכולים להילחם, לא היה להם בשביל מה להילחם. שיגידו תודה רבה שאנחנו משתמשים במילה, שמרשים להם להשתמש במילה תנ"ך. הם לא מאמינים בתנ"ך, הם לא מקיימים אותו, מה הם רוצים שנעשה? זהו יסוד הגדול ביותר, ושלא ישאלו אותנו למה בוחרים מתחמקים, שישאל את ראש הממשלה, שישאל את המטכ"ל, הרי זה חוק תחת לחץ. מה זה חוק תחת לחץ? כל ההרוגים זה תחת לחץ, כל הכספים שגובים בקואליציה זה תחת לחץ. שישאלו את הממשלה, הממשלה הבינה בשנות ה-50 שבחורי ישיבה צריכים להיפטר וצריכים להיות חיילים בצורה שהם לומדים. זה היסוד הגדול, בדיוק, זה כל העניין. יושב יהודי בתוך הגלה, ועגלון גוי נוסע, והידיים שלו קרים, קפואים, יש שלג, הוא משתגע. ואז הוא מקלל את היום שנייה עגלון, ואז ידעו מה לשמן. אל תקלל כל כך, אני איתך יצא. אצלנו בגברה כתוב שאם שלג, אם אדם משפשף את הידיים שלו בשלג, זה גם כן יכול לחמם. הוא אומר, כן, הוא אומר, כן. הלך היהודי הזה, הגוי הזה, נעמד בצד, ירד למטה, לקח שלג, היה מאוד קר, והתחיל לשפשף, 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 ואחרי זה אומר, וואי! זה באמת נכון. ואמר אלוקים, תודה רבה, איזה נס שאתה עשית שלג. אם לא היה לי שלג, איך הייתי מחמם את הידיים שלי משבת? לא תתפש על זה, אם לא היה שלג, איך הייתי מחמם את הידיים? אם לא היה שלג, לא הייתי צריך לחמם את הידיים. זה מה שאמר חזון איש. חזון איש אמר, היום צריך נשק צבא, אבל אם אני הייתי ראש ממשלה והיה לנו גמרות, אז לא היה צריכים להילחם, לא היה צריך שלג. או יהודי שהיה חולב עז, וחלב, והנוסע הולך לשוק עולם ובוחר חלב, ופעם כל אחד חמד לו לצון, עשה בור בדרך, שם על זה קצת נייר וקצת דשא, ואמר הוא, היהודי ילך ויפול ותהיה לו הצגה בחינם, והעד יצלה ויהיה הצגה בחינם. אבל היהודי נפל נפילה לא טובה, זווית לא נכונה, העד מת היהודי בית ההכרה. התחרה את הגוי ואמר, רוף זה לא התכוונתי, הלך, הוציא אותו מהבור, לקח אותו לבית חולים, טלפן לאשתו, ישב חודשיים ליד המיטה, לא זז משם, אשתו מתפלט, אשתו של היהודים מתפלט, מי זה הגוי הזה, חסידי אומות העולם, אפילו הבן שלו לא יושב כל כך, ובדי שלא הגבי, והחליטה בליבה, אם בא לי יצא חי מכל העניין הזה, מתנה ראשונה ניתן לגוי, ואכן יצא מהבית חולים, יצא מהבית חולים והביאו מתנה לגוי, והגוי צחק, טיפשים היהודים האלו, אני הכנסתי אותו לבור ואני הוצאתי אותו והם באים נתני מתנה. רבותיי, כן, צורת החיים הזאת כמו שהולך היום במדינה מכניסה אותנו לבור, והם גם מוצאים אותנו לבור עם צו 8 וכל מיני דברים כאלו. אל תכניסו אותנו לבור ואל תוציא אותנו לבור, זה בדיוק הבעיה. רבותיי, זה חייבים לחזור ולשנן. גם חזקיהו, גם הקול קול יעקב, כל הדברים הללו, זהו, אנחנו נותנים להם את האפשרות שיהיה זכותנו על ארץ ישראל. זהו יסוד הכי גדול שאנחנו עוסקים. ועכשיו גם כן במלחמת בעזה, 6,000 קסאמים בשדרות, 8 שנים חיים לא בצורה אנושית, אבל לא נרגעים. כמה נרגעו מהקסאמים? לא נרגעים, מקום פתוח, התפוצץ, לא קרה שום דבר. מה זה? חשבתם שזה צחוק? זה צחוק. כשיהודי אחד או בן אדם אחד קיבל עונש מהממשלה 39 מלכות, באו המשפחה של המכה, של המוכה, ואמרו למכה, תעשה טובה, תעשה כאילו שאתה מכה בו, כאילו שאתה מכה בו. מה פתאום שאני אעשה את זה ככה? כי ניתן לך כסף, ידעו שצריך כסף. הוא אמר, אבל יש לי סכנה, הממשלה יודעת שכשאני מכה אחרי 10 מכות הוא מת. אבל נכון, אבל אתה עושה כסף? ואז המכה הזה הסכים לעסקה הזאת, ו-38 מכות עשה, כאילו הצגה שהוא מכה בה, הוא נשאר חי, תגיד לממשלה, שהוא לקח מורפיום, סמים, ואני יודע, היפנוזה. המכה ה-39, הוא נתן כזה מכה, הכניס אותו לבית חולים 3 חודשים בלי הכרה. אחרי שהוא קם נתחייה, בא המכה למשפחה, נו, מה עם הכסף? הוא אומר, אתה שיקור אתה? אתה לא מתבייש אתה? אתה הכנס אותו כמעט לבית קרות, ואל תעשו צחוק. כשאני באתי ועשיתי איתכם את העסקה הזאת, את העסקה הזאת של ההכאה, הלכתי על סיכון, משום שהצבא והממשלה יודעים שכשאני מכה, אז האדם לא נשאר חי. אבל היה שווה לי להגיד שאני שקר, יגיד שהוא אכל סמים וכדומה, משום שאני צריך את הכסף. פתאום התחלתי לחשוב איך אני אגבה את הכסף. איך אני אגבה את הכסף? איך אני אגבה את הכסף? כל פעם אני, אתם תגידו שהיה מכות חזקות? כל פעם אתם תגידו שהיה מכות חזקות. איך אני יוכל להוכיח שהיה מכות חלשות? איך אני יוכל להוכיח את זה? איך אני אוכל להוכיח שהיה מכות חלשות? החלטתי, אני אתן לו מכה אחת כמו שצריך, ואז הוא יבין ש-38 מכות זה היה בחסד ברחמים. קטיושה אחת נפלה בתל חי והרגה 25 חיילים, לדעת שקטיושה זה לא משחק ילדים. ו-4,000 קטיושות במלחמת לבנון השנייה זה לא משחק ילדים, חברים יקרים, וגם עכשיו שנמצאים הצבא בעזה, 6,000 קסמים זה לא משחק ילדים. נא לחזור ולזכור כל הזמן, ושיגידו לנו תודה רבה, אנחנו מוכנים לשבת ולעבוד את השם, ופת במלח תאכל ומים במשורה תשתה, ולנו יש לנו 10 ילדים, ועל הארץ תשען. לא 3 שנים, 25 שנים. עלינו לדעת, רבותיי, יצחק אבינו אמר לעשיו, יעקב קיבל את הברכות נכון, אבל כבר היה כאשר תריד וברקת לו מעל צוואריך. אומר התרגום, כד יעברון בנו ילביא גם מאורייתא, כאשר יעברו על התורה, אז תוכל להם. ככה יצחק אמר לעשיו, כשעם ישראל יעזוב את התורה, תוכל להם. לכן כתוב כאשר תריד, לא כאשר יוריד, כאשר תריד, כשאתה תצליח להוריד אותו מהתורה, אז יש לך סיכוי. ואז אמר עשיו, יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי. מה הוא התכוון? שאני לא רוצה להרוג את יעקב כשאבא שלי חי. מה זה אבל אבי? יקרבו ימי מיטת אבי, מות אבי. הרי הוא רוצה להרוג אותו אחרי שאבא מת. למה הוא מצפה למאה אבל? מה קרה? רבותיי, שיש אבל, יעקב לא לומד תורה. כשיעקב לא לומד תורה, אז עם ישראל נמצא בסכנה. אמנם הוא לומד תורה של תורת אבילות, אבל זה לא תורה שמסמכי לב. איך שיהיה רבותיי, ויש שם בכלל שבל פתור מתלמוד תורה. איך שיהיה רבותיי, עלינו לזכור ולדעת שאנחנו החיילים האמיתיים, ואנחנו צריכים לעשות כמו שאמר הבן אדם, כמו שחיל אוויר וחיל הים תותחנים עושים שעות נוספות, שעת חירום גם אנחנו צריכים לעשות שעות נוספות. זהו היסוד הגדול ביותר שאנחנו צריכים לעשות, וזה נקרא שעת חירום. ובזה אני אומר רבותיי, אם ראית דור שמתרפל, עמוד ואחזק ואתה נוטל שכר כולם. זה אמר רב עקיבא אגר, כבר שמישהו אמר את זה על יום שישי אחרי הצהריים. אם אתה רואה שאדם, לפעמים יכול אדם לקחת מצווה בצורה כזאת שהוא מקבל הרבה שכר, זה כתוב בהפטרה של פרשת אמור, כתוב שם, והכהנים מלווים בני צדוק עכשיו שאמרו את משמר מקדשית ותעוד בני ישראל מעליי, הם יקריבו עליי לשרתני ועמדו לפניי להקריב לי חלב ודמנו מהשם אלוקים. כתוב את הלשון, כשהם שהכהנים מלווים שמרו את משמרת מקודשי מקדשי בתעוד בני ישראל מעליי. לעתים כאשר תפקח לעיני עברים והארץ תתמלא בדעה השם כמיים להם מכסים, אז כולם יבינו את הערך הגדול להיות כהן מקריב קורבנות במקדש, אז כולם מוכנים לתת כל עון שבעולם כדי לזכות לחיות ממש כעבודת הקודש, כאן הרגל בשמיים הוא יבין מה זה נקרא תורה, מה זה מצוות. אבל זה רק לכהנים הלוי בני צדוק, אשר שמרו את משמרת מקדשי בתעוד בני ישראל מעליי. צריך לדעת רבותיי, ערך של מצווה נמדד לפי תנאי המצב של העושה את המצווה. שני אנשים שנתנו אותו סכום כסף לצדקה, לאחד יחשב למצווה רבה והשני יש עליו צביעה. האחד הוא עני וחי בעצמו בדוחק ובצמצום, סכום כזה שנתן היה במאמץ עליון סכום מרובה. השני היה עשיר מופלג, סכום כזה בשבילו זה פעוט ומדי, זה לא נקרא אצלו שכר. במסכת כתובות דף ס"ו עמוד ב', ביתו של הקדימון בן גוריון הייתה מלכדת צורים מבין גדלים במתם של ערבים, והיה זה עונש מפני שלא עשה צדקה. שואלת הגמרא, הרי מצאנו שכשהיה יוצא מביתו לבית המדרש היו שוטחים כלי מילה תרת רגליו לכל אורך הדרך ובאו עניים ונתנו אותם. אומרת הגמרא בתורת אחד, לפי עושרו המופלג לא היה מספיק מה שנתן. רבי יוחנן בן זכאי שאל את ביתו של נקדימון בן גוריון, להיכן הלך העושר שקיבלת מבית חמיך? השיבה לו, מפני שהכסף של בית אביה לא הופרש מספיק לצדקה, זה גם קילה את הכסף שהגיע מבית חמיה. לפנינו כמה גדול העונש על מי שלא נותן כפי עושרו. אדם זהו, זהו רבותיי היקרים, צריך לדעת שכל דבר ודבר תלוי באיזה מצב אתה נמצא. זהו יסוד מאוד מאוד גדול. דוד המלך אומר לשלמה במלכים א' פרק ב', ולבני ברזילי הגלעדי תעשה חסד והיו בוכלי שולחניך כי כן קבעו אליי ובוכים מפני אבשלום אחיך. אומר הגאון אברהם קוטלר, ברזילי, ומה הוא נתן? חיטים, שעורים, קלי, פול, עדשים, קלי, דבש, חמא, צאן מה זה? אם היו איזה כל מיני דברים כאלו, אם ימים כתיקונם שמישהו מביא דברים כאלו למלך, יתקבלו הדברים בשחוק ואולי בבוס, אבל שדוד המלך נרדף על צווארו, על זה אבשלום בנו, וחלק גדול מעם פונה אל העורף ומורד בו, ושמי בן גירה שהוא ראש סנהדרין יוצא ומקלל וסיכל אותו באבנים, בשעה קשה זו כאשר ברזילי הגלעדי באו מגיש לדברי מערכה פשוטים, כדברי רש"י, היו דברים מאוד פשוטים, נחשב הדבר למתנה יקרה ביותר אשר קל לישראל פז. רבותיי, כל דבר תלוי במצב שנמצא. לכן, אם ראית דור שמתרפא מתורה ומצוות, עמוד ואחזק אותה לפי השכר כולם. אם ראית תקופה, וזו תקופת מלחמה, שמתרפים ממלחמה, מתרפים, וכל חושב, וזה חושב, ישמע את הרדיו, ישמע את הטלוויזיה, ישמע את החדשות, ישמע פה ושם, אתה עמוד ואחזק ואתה לוקח שכר כולם. זהו היסוד שאנחנו רוצים לחזור ולשנן. שהיום בתקופה של היום, כמו שאמר שצריך לעשות, לעבוד בשעת חירום, בשעת מצוקה, צריך עוד פעם לחדד את העניין, לחדש את העניין. בחורי ישיבה לא הולכים לצבא, לא בגלל שהם התקלקלו, כי על זה אפשר לסדר כל מיני חטיבות. בחורי ישיבה משרתים, הם נמצאים במסגרת צבאית, הצבא שלהם זה חיל רוח, וחיל רוח מדבר בעד עצמו. אם אנחנו נחשוב בצורה כזאת, רבותיי, והיה זה שכרנו, ודווקא בתקופה כזאת שיש מצוקה ויש מאומה ויש בעיות, עכשיו תפקידנו לוקח את עצמנו שקדוש ברוך הוא יעזור, שנבין את הדברים. אני מבין שאולי יש כאלה שחושבים שאי אפשר להסביר את זה לרחוב. אני לא צריך להסביר את זה לרחוב. אני עדיין רוצה שהציבור שלנו יאמין בנושא הזה, ואם הציבור שלנו יאמין בזה, והיה זה שכרנו. הנפרד מכם, ירחמי אל כאן 052-762-8713. שלום לכם ולהשתמע.